כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הערב במהדורה המרכזית, שישה אנשי צבא איראנים, בהם גנרל, ושישה אנשי חיזבאללה, בהם בנו של עימאד מורני, הם ההרוגים בתקיפה הישראלית בשטח סוריה. על פי התקשורת בלבנון, השישה נעו בשני כלי רכב, ולאחר שהתרחקו מבסיס כוח האום, ירה לעברה מסוק שני טילים. בצהריים הגיעו רבבות להלווייתו של ג'יהאד מורני. החיזבאללה מבטיח נקמה בקרוב. הגדול הרב ראובן אלבז, שהצטרף למועצת חכמי התורה, ביקר היום במונו של מרן ראש הישיבה הרב אהרון לב שטיימן וביקש את ברכתו. הרב אלבז השתתף בכינוס הראשון של מועצת חכמי התורה שתתכנס בשבוע הבא לקביעת רשימת המועמדים של ש"ס לכנסת. הכשלים בפריימריז בליכוד משנים את סדר המועמדים במפלגה. ועדת הבחירות של הליכוד קיבלה את העתירה של חוטובלי והיא תדורג במקום ה-20. הפרש הקולות לטובתה עומד רק על 32, דיכטר ירד למקום ה-26 והחליט לערער. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הציג את רשימתו לכנסת. אורלי לוי אבקסיס במקום השני, סופה לנדבר במקום השלישי, ראש עיריית צפת אילן שוחד במקום הרביעי ושרון גל בחמישי. היום גם פריימריז במרץ, הערכה כי לא צפויות הפתעות. ככל הנראה חברי הכנסת שמכהנים היום יתברגו שוב ברשימה. והחרדים העובדים ממשיכים לנהל מסע ומתן עם ראשי הסיעות החרדיות. אמש נפגשו עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי, הערב ייפגשו עם יושב ראש העם איתנו אלי ישי. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, כאן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח הערב עם השר סילבן שלום, ערב טוב אדוני.
ערב טוב.
תחילה אולי על המצב הביטחוני המתוח בצפון, החיזבאללה מבטיח נקמה, כנראה שלקחו את כל השיקולים מראש, אבל זה לא קשור לבחירות, נכון?
ממש לא, אני חושב שמי שאומר את זה פשוט חוטא חטא גדול. זה מזכיר את הפעולה שהייתה נגד הכור העיראקי ב-1981, כאשר השימו את בגין שהוא היה נגוע בשיקולי בחירות. מי שעשה את זה זה היה שמעון פרס ומפלגת העבודה ואפילו האמריקאים, ולקח הרבה שנים שאיגלברגר, אז שהיה שר החוץ האמריקאי, התנצל ואמר שזאת הייתה טעות קשה שלו, כי הוא הולך שולל על ידי ישראלים כאן שביקשו ממנו להגיד שמדובר בשיקולי בחירות. אז אם יש מישהו שבאמת מאמין שהדבר הזה קשור לבחירות, אז הוא באמת אדם הזוי.
המצב באירופה מדאיג אותך כמי שהיה הרבה שנים שר החוץ?
כן, אני חושב שזה מצב מאוד מאוד מדאיג. המצב שבו קשה מאוד להסתובב באירופה כיהודי. אני חושב שעד עכשיו השלטונות האירופאים חשבו שזאת בעיה יהודית בלבד, והנה הם פתאום גילו שזה יכול לפגוע גם בהם עצמם, והם עכשיו, הייתי אומר, נערכים בצורה טובה יותר. גם ההחלטה היום של שרי החוץ של האיחוד האירופי לערער על החלטת בית הדין האירופי להוציא את החמאס מרשימת ארגוני הטרור, זה חלק מאותו שינוי אולי קו ומגמה, כי הם מבינים בעצם שאין הבדל בין דאש לבין הג'יהאד האיסלאמי, לבין אל-קאידה, לבין החמאס, כולם עסוקים באותה מטרה, להביא לשלטון האיסלאם בעולם כולו, ומבחינה הזאת הם מתחילים במזרח התיכון, אבל מה שנקרא first we take Manhattan, then we take Berlin, קודם כל ניקח את Manhattan, אחרי זה את ברלין, אז מבחינתם קודם כל ניקח את המזרח התיכון, אחרי זה ניקח את אירופה, אבל הם עובדים כנראה במקביל, והחליטו גם לנסות לקחת את אירופה. הרבה מאוד אנשים היום באירופה שאני מדבר איתם מפחדים, לאו דווקא רק יהודים, גם אחרים, התופעות האלה לא היו מוכרות להם, אבל אחרי שהם פתחו את השערים שלהם בצורה כזאת, אז הם מבינים עכשיו שבעצם מדובר בבומרנג, והגישה היא גישה אחרת לחלוטין היום, שחלק גדול מהאזרחים שם, שעד עכשיו עצמו עיניים.
תראה, אנחנו מדברים על מצב ביטחוני, על מצב מדיני, ושני הנושאים המשמעותיים הללו פחות ופחות נמצאים במרכז מערכת הבחירות הנוכחית. מדברים יותר על המצב הכלכלי, החברתי. זה מצב כנראה יותר בעייתי מאשר הסוגיה הביטחונית, נכון?
תראה, זה מזכיר לי, כשהייתי שר החוץ, נפגשתי עם קנצלר גרמניה. והוא אמר לי שתשמע, אם נעביר את התיק האיראני למועצת הביטחון, אז זה יכול לעלות את מחיר הנפט ל-$100 לחבית. אז אמרתי לו, בעוד אני מדבר איתך על החיים, אתה מדבר איתי על איכות החיים. בוא קודם כל נעשה הכל כדי לשמור על החיים, ואחרי זה נמצא דרכים לשפר את איכות החיים. גם כאן אנחנו מדברים קודם כל על החיים שלנו, ואחרי זה אנחנו צריכים למצוא דרכים לשפר את איכות החיים. זה לא אומר שלא צריך לטפל בנושאים האלה. נושאים האלה מרכזיים, חשובים לכל אחד מאיתנו, אבל אם לא יהיה לנו קיום, אם לא יהיה חיים, אז מה יהיה חשוב כל הדברים האחרים?
ובכל זאת, אנחנו רואים את ההתקפות של הליכוד על לפיד, על מפלגות נוספות, אבל בעיקר על לפיד בסוגיית התקציב, הקיצוצים הרבים שנעשו כאן. אתם אלו שניהלתם את המדינה הרבה מאוד שנים ברצף, ונדמה שהגענו לסיטואציה כלכלית לא פשוטה. אין אזרח שהיום אומר טוב לי כאן מבחינה כלכלית.
אני רוצה להגיד לך שחוץ מהנושא של הדיור, אנחנו רואים מצב שבו האבטלה נמצאת ברמה הכי נמוכה שיש לה.
יוקר המחיה.
יוקר המחיה. אנחנו רואים ששנת 2014 הסתיימה במדד שלילי. אז מהבחינה הזאת יש דווקא ירידת מחירים. אבל תראה, בסופו של יום גם אלינו עכשיו את שכר המינימום. ילדים מגיל 3 לא משלמים לגנים. טיפול שיניים חינם לילדים מעל גיל 12, הסלולר יותר זול, יש רכבות, יש כבישים, הפיתוח בנגב בגליל הוא מדהים, מעבר צהל דרום, יש הרבה מאוד דברים שנעשים. אבל תראה, יש נטייה וכוונה להעביר את הבחירות למגרש הכלכלי חברתי, כי בעניין הזה כביכול למפלגות השמאל יש יותר אפשרות לבעוט בימין או בליכוד. כאשר זה מגיע לעניין המדיני ביטחוני, אז כמובן ש 80% מהציבור מזדהים עם הקו המרכזי הלאומי שלנו ולא עם הקו שלהם. אז זה מזכיר את הסקנה בנהריה של אהוד ברק ב-99 שעד היום שוכבת שם ואף אחד לא טיפל בה. כן. אבל כל הדברים האלה, כמובן 92, כשרבין על השלטון שדיברו על שחיתות, הכוונה היא תמיד להציג נושאים אחרים מלבד נושא הביטחון, כי בנושא הביטחון רוב רובו של הציבור לא מקבל את העמדה השמאלית של מפלגת העבודה ושל גרורותיה. מדובר באמת בשמאל קיצוני שאף אחד לא מקבל את העמדה הזאת, ולכן אנחנו ממשיכים להיאבק נגד החיזבאללה, להיאבק להשארת החמאס ברשימת ארגוני הטרור, פעולה שעוד עשיתי ב-2004 כשר חוץ, ומאז עשינו הכל כדי לשמור אותם ברשימת ארגוני הטרור, גם באירופה, גם בקנדה, באוסטרליה, ביפן, בארצות הברית. כן. ואנחנו נמשיך ונפעל בתחום הביטחוני-מדיני, כאשר בתחומים האלה שאנחנו באמת באמת עוסקים בהם על בסיס יומי, לא לבוז'י ולא לציפי, אין שום תשובה אמיתית.
קשה לבנות ממשלה על בסיס הסקרים, אבל אם בכל זאת ננסה, ליברמן צונח, שס גמים, הפילוג שם יורדת במנדטים, קשה לראות גוש ימני אחרי הבחירות.
לא, דווקא בדיוק להפך, אני חושב שבכל סקר שאתה בודק, אתה רואה ש הליכוד, הבית היהודי והחרדי, מדברים על 55-57 מנדטים. לכן, לדעתי, הבחירות אחרי עוד לפני שהתחילו. הרי ברגע שיש לנו 50 או יותר, תעקוב אחרי זה לא מסובך, אבל צריך לעקוב. אם יש לנו 50 או יותר, והערבים שומרים על כוחם 11 מנדטים, ביחד 61, זאת אומרת שנותרו 59 לחלוקה, מליברמן, כחלון ועד מרץ. ליברמן גם הודיע שלא יושב עם מרץ, לכן האפשרות שלהם להרכיב ממשלה אחרת היא כמובן לא קיימת. יכול להיות מקרה נדיר שבו הם יקבלו מחר, מפלגת העבודה תקבל 28 מנדטים או 29, ואנחנו נרד ל-18-19, מה שלא יקרה לא להם ולא לנו.
או שיכול להיות, יכולה להיות סיטואציה כמו בבחירות הקודמות בדיוק, אבל במקום ברית לפיד בנט, יהיה ברית כחלון לפיד או מפלגת העבודה, כי גם נתניהו עם כחלון בנט כרגע, וזה יגרור אתכם להרכיב ממשלה, אבל עם מפלגות שלא כל כך תסתדרו איתם.
יכול להיות,
בדיוק שידור
כן.
חוזר.
בזה אני מסכים איתך, זאת יכולה להיות אופציה. זה לא דבר שמבטיח לנו להרכיב ממשלה שאנחנו היינו רוצים, אבל הרכבת הממשלה, איך שזה נראה עכשיו, היא דבר די ברור. אם יש לנו את הבית היהודי והחרדים, שזה באמת הגוש הטבעי, שבו אנחנו הולכים יחד, והכוונה היא ללכת יחד ולהרכיב ממשלה יחד, אז מי שירצה להצטרף לגוש הזה, אם זה כחלון או אם זה ליברמן, לנו מספיק או כחלון או ליברמן, כדי להרכיב ממשלה כזאת, ומי שירצה להצטרף, יוכל להצטרף. אם מחר מפלגת העבודה תרצה להצטרף על בסיס הקווים האלה, אז היא יכולה לעשות את זה, אני לא רואה אותם עושים את זה, אבל אם אנחנו מדברים על מפלגת, על הליכוד, הבית היהודי, ש"ס, יהדות התורה, אלי ישי, כחלון וליברמן, בכל הסקרים זה 70 מנדטים פלוס, ולפי דעתי זאת ממשלה יציבה, עם רקע די דומה, ועם אפשרות משילות של 4 שנים.
אתה יודע שהחרדים שומרים בבטן מלאה מאוד על הליכוד, על השנתיים הללו?
כן, אני חושב שגם בצדק. תראה, בסופו של דבר הם משותפים נאמנים בממשלה הקודמת, והם נדחקו החוצה, אבל לצערי זה היה תוצאות הבחירות. תוצאות הבחירות שהביאו לנו 31 מנדטים, שאנחנו, הליכוד, היינו רק 20 בתוכם, אנחנו דרך אגב 18, אחרי שקרמל שם וגדעון סער עזבו. אבל זה לא אפשר לנו להרכיב ממשלה
שלנו. אם היחסים בין נתניהו לבנט היו אז כמו שהם היום, לא הייתה נכפתה עליכם ממשלה כזו.
כן, אבל אז בנט ולפיד אמרו שאנחנו נכנסים או יחד או אף אחד.
כי ביבי ובנט לא כל כך תקשרו.
יכול להיות, אז אתה יודע, דברים השתנו, ולכן היום בנט יישב כן עם מפלגות חרדיות, והוא זנח את הברית המזויפת עם לפיד. ולכן אתה רואה שכל סקר שאנחנו עושים, אז אנחנו במפלגות החרדיות זה בין 55 ל-57, 58, סקרים אפילו שמגיעים כמעט ל-60. אז תוסיף לזה את ליברמן, או את כחלון, או את שניהם, אתה מגיע ל-70 לפחות, 70 פלוס, זו ממשלה חזקה, יציבה, הומוגנית, שיכולה לשדר על גל אחד, okay. ולהישאר במשך תקופה מאוד ארוכה, okay. ואני מאמין שזה גם הכיוון שבו אנחנו בסופו של דבר נלך.
הכל פתוח. תרצה להתייחס למה שקורה בש"ס?
מה יש לי? אני פרשן לענייני ש"ס.
מרן הרב עובדיה, אתה יודע את הראשי תיבות שלך, תמיד היה אומר, סילבן שלום זה הראשי תיבות ש"ס.
ש"ס, הוא אמר תמיד יש לנו חבר כנסת נוסף, ש"ס זה שלום סילבן.
אז אתה עם החבר כנסת נוסף לא תתייחס למה שקורה שם, זה בסוף מביא את המשבר הזה גם על הימין בכלל.
תראה, חבל, אני מצטער על זה. אני חשבתי שצריכים ללכת יחד ולנסות למצוא את הדרך המשותפת, אבל כנראה שזה היה בלתי אפשרי, ואנחנו כמובן היינו רוצים שכולם יעברו, כי בסופו של דברים אלי ישי חלילה לא יעבור את אחוז החסימה, אז יכול לערער את כל המבנה הקואליציוני שעליו דיברתי, ואז יכול להיות בעיה. הערכה שלי שבסופו של דבר הוא יעבור וש"ס תחזור להיות מה שהייתה, ואנחנו נהיה באמת במצב שבו יחד הליכוד, הבית היהודי, ש"ס, אלי ישי ויהדות התורה יוכלו להיות באמת ממשלה חזקה, יציבה, ואני מקווה מאוד שזה מה שיקרה בסופו של יום. יכול להיות שהאיחוד יקרה אחרי הבחירות, אבל אתה יודע, לפעמים זה לא מצליח ולפעמים אנשים מתפלגים, אבל בוא נאמר, זה מעבר לכוחותיי.
אכן, מילה אחרונה על הפריימרי זה בליכוד, עוד שינויים קלים הערב, ובסוף אתם מציגים רשימה, איך נקרא לה, פחות ימנית, עם 2-3 דגלים ימניים מובהקים, וכל השאר ככה די במרכז, די באמצע.
תראה, הליכוד אף פעם לא הייתה מפלגה קיצונית, הליכוד זה תמיד תנועת מרכז ימין. והניסיון לצבוע את הליכוד בצבעים אחרים היה כמובן ניסיון נועל ולא אמיתי. הליכוד יש לה קווים מאוד מאוד ברורים, הקווים האלה הם קווים שמאחדים את כולם. הקו המדיני ביטחוני הוא קו מרכזי שבסופו של דבר כולנו עומדים מאוחדים מאחוריו. אבל אנחנו תנועת המונים, ותנועת המונים צריכה לאפשר לכולם להרגיש טוב בבית. אתה לא תמצא עוד תנועה אחת במדינת ישראל שבה תוכל למצוא פרופסור זוכה פרס נובל, ולצידו חבר באותה מפלגה מישהו שלצערנו הרב אפילו לא סיים בית ספר יסודי, כי נאלץ לצאת לעבודת, לפרנסת הבית. ותוכל למצוא אדם עמיד ולצד איש ממעמד הביניים וגם איש קשה יום. תוכל למצוא חרדי ותוכל למצוא דתי לאומי ומסורתי וחילוני גמור. ותוכל למצוא ספרדים ואשכנזים ויהודים ונוצרים כן. ומוסלמים ודרוזים וצ'רקסים. אתה לא תמצא באמת את תנועה כזאת שיכולה לייצג את כל עם ישראל כולו, וכולם מרגישים בבית. כשאתה נמצא במצב כזה, אז כמובן שאתה צריך למצוא קו או מחנה משותף רחב כדי לעשות את זה. אלה שיש להם מחנה משותף מאוד צר, אז הם גומרים על 5 מנדטים, 6 מנדטים, 7, 8, כי יש להם מחנה משותף מאוד מאוד צר, שחלק גדול מהציבור לא יכול להזדהות איתו. כשאתה רוצה להיות מפלגת המונים, ואתה מפלגת המונים, אז אתה צריך להיות כמובן במצב של מחנה משותף יותר רחב.
כן.
ואז אתה מקבל 10 מנדטים.
נחזור לראות אותך שר חוץ, אה?
תשמע, הכל אפשרי, הכל פתוח, אי אפשר לדעת.
משרד האוצר יחזב אותך.
מה אתה אומר?
אני אומר, משרד האוצר יחזב אותך בזמנו.
לא, תראה, אני רוצה להגיד לך שמשרד האוצר, כשסיימנו את משרד האוצר, אני בפריימריז הזאתי מקום שני וקיבלנו 38 מנדטים. אז לא קיבלנו שום תוצאה כזאת אף פעם. וכשהייתי שר אוצר, קיבלנו 38 מנדטים. העניין הוא שהייתי בתקופה שהייתה תקופה נוראית. היו פיגועים, 20,000 פיגועים בתקופה של שנתיים. זה היה דבר נורא והיום. ואין ספק שהיה צריך להחזיק את הכלכלה צפה מעל פני המים. אבל כל המהלך של עברה הכלכלית הוא מהלך שהתחיל בתקופתי, וכמובן נמשך לאחר מכן. כך שמבחינה הזאת, אני מאוד אוהב את התחום הזה, אני כלכלן במקצועי, עסקתי בתחום הכלכליים כל השנים, וכמו שאמרתי, קיבלתי על זה גם תגמול לא רע, קיצאתי מקום שני בפריימריז, והליכוד, כליכוד, קיבל 38 מנדטים, כך שהתוצאה הייתה תוצאה טובה מאוד.
נמתין לתוצאות. השר סילבן שלום, תודה רבה לך, אדוני.
תודה רבה גם לך, ערב טוב.
ערב טוב, תודה. פרסומת ואנחנו שווים.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
פנין, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
הפריימריז בליכוד משנים מפה, אבל ממש באופן נקודתי חוטובלי מתברגת במקום ה-20, ומי שהולך עכשיו להרער הוא דיכטר, שיורד למקום ה-26.
כן, אבי דיכטר יורד כרגע על פי הסיכום שמקבל השופט, על פי החלטה שמקבל השופט חיים נאמן, הוא יורד למקום ה-26. דבר אחד צריך לזכור, שגם הוא וגם חוטובלי, שניהם הגישו ערעור, רק הוא ילך עם הערעור שלו קצת יותר קדימה. הוא כרגע, נכון לעכשיו, הוא יורד מהמקום ה-20 למקום ה-26, וציפי חוטובלי תופסת את מקומו. בערעור הקרוב שהוא יערר זה יהיה לבית הדין של הליכוד, שם הוא למעשה יגיע בפני מיכאל קליינר, שהוא גם משפטן, אבל נקודה נוספת יש לו שהוא גם פוליטיקאי, הוא מבין את ההיתכנות של הדברים ואיך הדברים עובדים, ושם תהיה החלטה גדולה, ההחלטה תהיה משמעותית יותר מבחינתו. אגב, לא מן הנמנע שגם נתניהו יחליט, כדי לעצור את כל המבוכה הזאת בתוך הליכוד, אולי לשריין את מקומו של אבי דיכטר כאחד מהמשוריינים שיש לו. נתניהו מבין שהנושא הזה של הזיופים וכל הקטע שזה מגיע לפתחם של שופטים, כדי שזה לא יגיע גם לערכאות גבוהות יותר, לא מוסיף כבוד, זה לא מוסיף כבוד, לא מוסיף יותר מדי בריאות לליכוד, ואת הדבר הזה נתניהו מן הסתם ירצה לעצור. אבל יש דבר אחד שאומרים אותו לא מעטים בתוך הליכוד, מי שקיבל את ההחלטה הזאת בכלל לבצע את הבחירות, את הפריימריז בצורה שהם בוצעו, נתניהו יבוא איתו חשבון מיד לאחר הבחירות, וזה לא משנה מה תהיה התוצאה, אם נתניהו מרכיב את הממשלה או לא מרכיב את הממשלה, הוא יעשה סדר במצודה כמו שאומרים, ופשוט יערפו שם הראשים, כי השיטה, הצורה הזאת, היא גם עלתה הרבה מאוד כסף, וגם הייתה שלומיאלית, ואנחנו רואים את זה בכל הבלגן שנוצר שם סביב הזיופים, סביב האי ספירת חלק מהקלפיות.
אוקיי, פריימריז במרץ?
כן, היום הפריימריז במרץ זה הפריימריז היחידים של מפלגה שמוכנה לומר בכל צלול, ברור, אנחנו מפלגת שמאל, עם עד אתמול של שום עוד היה איזשהו מקום לחשוב שהם יקבלו מספר קצת, נקרא לזה דו ספרתי של מנדטים, זה קצת הולך ויורד, כאשר המחנה הציוני, מפלגת העבודה בשיתוף עם ציפי לבני, הם גדלים במנדטים, הגדילה הזו לא מגיעה על חשבון אף אחד אחר, היא מגיעה רק על חשבונה של מפלגת מרץ, כל עלייה שם זו למעשה ירידה בכוחה של מרץ, וראינו את זה בשבוע וחצי האחרונים בסקרים שהתפרסמו, כך שלמעשה למעשה מרץ צריך לעשות קמפיין חזק מאוד לאחר הפריימריז שלהם, לנסות להפוך אותה למפלגה כמה שיותר משמעותית. גם זהבה גלאון מבינה, וראינו את זה במסרים שהם אמרו, שהם העבירו מיד לאחר החיבור בין לבני לבוז'י הרצוג, אם הם לא יהיו גדולים ומשמעותיים, הם לא ילקחו יותר מדי בחשבון, גם לא אצל בוז'י, לא אצל יצחק הרצוג, שהם לכאורה חלק באותו מחנה.
אוקיי, ולסיום, אמרנו אביגדור ליברמן הציג את רשימתו, אורלי לוי אבוקסיס במקום השני, סופה לנדבר במקום השלישי, שתי נשים, אבל מלבד העובדה הזו, שאר הרשימה, איך נאמר, די מקרטעת.
מקרטעת, גם אפשר, אם אנחנו מסתכלים גם פה, במקרה הזה על חלק מהסקרים שפורסמו בשבוע, אז מנבים שם 5-6 מנדטים למפלגה הזו, אמנם המצב הוא די רגיש ויש עוד מספיק זמן כדי לנסות לתקן את זה, אבל בהחלט ראינו את אורלי לוי במקום השני, וזה מראה על מידת האמון שרוכש לה אביגדור ליברמן. אגב, צריך לציין שהיא הייתה באמת חברת כנסת מאוד דומיננטית בכנסת האחרונה, בפרט בכל מה שקשור בוועדה לשלום הילד. היא הייתה יושבת ראש הוועדה, היא עשתה לא מעט דברים שם בוועדה הזו, היא הייתה נחשבת דומיננטית מאוד, גם המשפחה שלה מאוד קרובה לאביגדור ליברמן, ואצל ליברמן נאמנות זה לא רק קמפיין כנגד הערבים, זה גם משהו בסיסי אם אתה רוצה להתקדם במפלגה. ראינו לא מעט שמות שהיו אפילו שרים בממשלה האחרונה מצאו את עצמם בחוץ. אגב, הנושא הזה של ליברמן, אם הוא ירד במנדטים או לא ירד במנדטים, זה כאב בטן גדול מאוד בתוך הליכוד. הם מאוד רוצים שהוא ירד, הם מבינים שירידה שלו לפחות בחלקה תגרום להם לעלייה נוספת במנדט, אם הדבר הזה יכול להוסיף להם. הליכוד רוצה את ליברמן חלש, הם לא רוצים את ליברמן חזק מאוד שהוא יוכל לבוא ולטרטר אותם מה שהוא עשה בבחירות האחרונות, כי מבחינתם הם מאשימים את ליברמן בווטו כנגד כניסת חרדים. לטענת בכירים בליכוד, אם ליברמן לא היה שם את הווטו הזה, היום לא היינו נמצאים במערכת בחירות. לפיד היה בחוץ, החרדים היו נכנסים, והוא היה עוד שנתיים מחזיק מעמד כשר חוץ. נצטרך לחכות ליום הבחירות לראות האם האימור שהוא לקח הצליח לו.
גואל וקנין, כתבנו לענייני מפלגות, תודה לך גואל.
ערב טוב.
עכשיו אנחנו פונים אל שר הרווחה, עד לא מזמן, חבר הכנסת מאיר כהן, איש יש עתיד, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
עד לא מזמן שר הרווחה, מסכמים קדנציה, לפני שנדבר קצת על הבחירות הקרובות, אתה איש רווחה, ותראה, כולם מדברים עכשיו על המצב החברתי, כנראה בגלל השנתיים הקשות שעברנו.
לא, אתה לא מדייק, בשנתיים הקשות שאתה מתכוון, זה השנתיים שבהם אני וחבריי ושר האוצר ושר החינוך ושרת הבריאות ושרים אחרים, בשביל ההגינות, ניסינו לחלץ את המדינה הזאת מהבוקס. במשרד הרווחה הוקמה הוועדה לטיפול בעוני, תוקצבה. אילו הבחירות לא היו נכפות עלינו, אז ב-28 לחודש 192,000 קשישים היו אמורים לקבל 400 שקל תוספת לקצבתם. האימהות החד-הוריות, ניצולי השואה, קיבלו מיליארד שקלים, תיקנו את העוול ההיסטורי הנורא הזה, ונעשו עוד המון דברים בשנתיים האלה. זה לא בגלל השנתיים האחרונות, זה בגלל 60 שנה שמדינת ישראל, על כל ממשלותיה, לא הבינו שהעוני זה תפוח אדמה לוהט שחייבים לטפל בו.
אבל שים לב מה קרה כאן רק בשנתיים הללו, אם אנחנו כבר מדברים, אני לא מדבר רק על קצבאות הילדים, אלא על הרבה מאוד שורה של גזרות קשות, גם ספציפיות מגזריות על הציבור החרדי, וגם בכלל השכבות החלשות. כולם מדברים על מעמד הביניים, ושכחו שיש שכבות שלא יודעים מה זה מעמד הביניים, והם ספגו הבטחת הכנסה, מעונות יום.
אני משער שאם התחקירן שלך הנחה אותך, אז אתה יודע שמי שטיפל בשכבות החלשות זה אני, כשר הרווחה. זאת הפעם הראשונה ב-60 שנה שמישהו קם לטפל בניצולי השואה, ביחד עם שר האוצר. פעם ראשונה ב-60 שנה שמישהו הקים ועדה שתשים דוח ותשקף במראה את הפרצוף הקשה של החברה הישראלית בנושא העוני. לא עשו את זה לפניי. כל הטוענים לכתר היום. בוז'י היה שר הרווחה 4 שנים, וכחלון היה שר הרווחה 1.5 שנה. אז לבוא ולהגיד היום שהשנתיים הקשות לא היו גזרות בשנתיים הקשות, קיבלנו מדינה עם 40 מיליארד שקלים אוברדרפט, טיפלנו בזה, שמנו עכשיו על שולחן הממשלה תקציב חברתי יוצא מן הכלל עם תוספת של 10 מיליארד שקלים. לרפואה ציבורית, לחינוך ציבורי, לרווחה, לקשישים, לכל מה שאני קורא לזה הסבים החשופים של החברה.
אוקיי, אז באמת
רצה מישהו שנלך לבחירות, נלך לבחירות באשר לחרדים. החרדים לא יוצאים מן הכלל. בשום מקרה, החרדים עשינו את השוויון בנטל, כמה שזה נראה עכשיו כאילו מאחרינו, אבל זה תיקון היסטורי בחברה הישראלית, ואני שמח על כך שיש עלייה של 300% בחרדים שנכנסים למעגל עבודה, מגיעים לאוניברסיטאות. אני ביקרתי באקדמיה של שיש באנשים חרדים, נפגשתי עם עדינה בר שלום, אישה מופלאה ונפלאה, ולשמוע איך החרדים משתלבים בחברה הישראלית במלוא העוצמה, ומוסיפים לחברה הישראלית, מוסיפים לרווח של החברה הישראלית, להשכלה של החברה הישראלית, זה דבר
שמבחינתי הוא הישג. אני רוצה ברשותך, אתה יודע, להציג שאלות שאולי המאזינים שלנו היו שואלים אותך, לו היו כאן ליד המיקרופון. אני רוצה קודם כל לעשות הבדלה באמת בינך כשר רווחה לבין המדיניות של המפלגה שאתה חבר בה, ופה רואים אולי את ההבדל המשמעותי. בעוד ואתה מדבר על חרדים שיוצאים לעבודה, אותו משרד האוצר עשה הרבה מאוד פרמטרים שמקשים על החרדים לצאת לעבודה. כלומר, רק מי שעשה צבא יקבל את הסיוע במעונות יום.
לא, שוב, אני מבקש.
בהחלט.
גם לא, גם מי שעשה שירות לאומי.
כן, ברור, מי שלמד בישיבה, מי שלמד בישיבה ורוצה לצאת לעבוד, ואשתו יוצאת לעבוד, והם רוצים מעון לילדים שלהם, בא תקנון ואומר, לא מגיע לכם.
תראה, השוויון בנטל מדבר על כך שכל צעיר במדינת ישראל יצטרך לתת לחברה הישראלית או שירות צבאי או שירות לאומי. פתחנו את שירותנו, אנשים יכולים להצטרף, לאט לאט מבינים את העניין. שום דבר לא נעשה חס ושלום מתוך מדיניות לפגוע באחינו, ואני אומר באחינו היהודים החרדים. אנחנו אגב גם אומרים שככל שיהיו לימודי ליבה וככל שהם יהיו חלק מהחברה, הרווח גם להם וגם לחברה הישראלית הוא כפול ומכופל. ובעזרת השם, הלוואי ונגיע למצב שבאמת ניישר את ההדורים ונשב באותה ממשלה עם האנשים, עם חברי הכנסת החרדים. אני לא פוסל ואנחנו לא פוסלים את הדבר.
בניגוד לבחירות הקודמות.
כן, כי אנחנו אמרנו, השוויון בנטל מבחינתנו הוא ערך עליון. אני מצטער אם זה פגע באנשים.
לא, זה בסדר. לבינתיים,
אבל זה שוויון בנטל. ועשינו את זה, אתה יודע יפה מאוד שעשינו את זה במתינות, לאורך זמן. ואתה יודע מה, אני מאוד מקווה שבכל קונסטלציה אחרת.
חבר הכנסת מאיר כהן, אולי אתה לא חי כאן, אבל השוויון בנטל נעשה עם הרבה מאוד הסתה, עם סנקציות פליליות, עם דלגיטימציה לציבור שלם. יצאו כאן מיליון אנשים לרחובות, להתפלל. נעשה כאן באמת השחרה של ציבור שלם. הרבה צעירים שהיו בדרכם לצבא חושבים פעמיים. נשבר האמון בין המגזר החרדי לבין הצבא.
אגב, יש הפרמטרים מצביעים על כך שיש יותר חרדים שמגיעים.
שר הביטחון התראיין אצלנו אתמול, בוגי אלון, ואמר שחוק הגיוס נכשל, ירידה דרסטית במספר המתגייסים החרדים. הוא מדבר על אמון שנשבר בין המגזר החרדי לבין הצבא, ומאשים את יש עתיד בכך שהניפה את אותו דגל, אבל עם כפייה, עם הסתה.
תשים לב, אני לא רוצה להישמע פופוליסט, ואני לא רוצה לעשות איתך מערכת בחירות. מפלגת יש עתיד, אמרנו שאנחנו מביאים איתנו פוליטיקה קצת אחרת, אנחנו אומרים את הדברים לאשורם. יכול לעמוד כאן שר הביטחון ולעשות איזה פופוליזם שהוא רוצה, ולהציג עובדות שהן מוטעות, והוא יודע יפה מאוד שהן מוטעות, ויכול לקשקש כמה שהוא רוצה, אבל החברה הישראלית הייתה זקוקה ועודנה זקוקה לתיקון הזה. עם כל הכבוד שאני רוכש לך ולכל היהודים, ובמשפחתי יש לי בני דודים שהם חרדים, אני שואל את השאלה הפשוטה, מדוע הבן שלי, אם הוא לא מתייצב לשירות לאומי או לא מתגייס, מדוע נוקשים דלתי וקוראים לו מפר חוק? מדוע אתה או מישהו אחר מהעדות החרדית צריך לקבל את הפריבילגיה והוא לא יחשב כפורא החוק?
התשובה,
מה ההבדל ביני שגר בדימונה לבין יהודי חרדי שגר
בבני ברק.
מה ההבדל?
ההבדל הוא מאוד פשוט.
מה ההבדל?
ההבדל הוא מאוד פשוט. אנחנו עם יהודי, אנחנו גרים כאן ולא באוגנדה, בגלל שיש לנו תורה.
סליחה, אני לא בעם היהודי.
לא, רגע, 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 אתה רוצה תשובה, אז אני חלילה לא צאתי אותך מהעם היהודי, ההפך. אתה חלק מהעם היהודי, וכל עם ישראל כולו חי כאן בארץ הזו, בזכות היותנו יהודים ובזכות היותנו שומרי תורה. עכשיו, כמו שיש חיל חינוך בצבא, יש גם אנשים שאומרים, אנחנו נשמור על הרוח של העם היהודי, מה שקורה 3,000 שנה, לך אני לא צריך לספר את זה, אתה לא יאיר לפיד, בוא.
לא, אני, תקשיב. אני קודם גאה להיות נמנה על שורותיו של יאיר לפיד. אגב, אין שום הבדל בין האג'נדה שלי לאג'נדה של המפלגה.
לא, אני אדבר על הזיקה המסורתית, מאיר.
אני מייצג אותה בגאווה, נכון, אני בא מבית דתי.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, ללמוד תורה בישיבה עד גיל 40-50, להיות אברך ולחיות בעוני, זה קשה לא פחות מאשר לשרת בכל חיל אחר, אולי קרבי או דברים אחרים, אבל כל החילות האחרים, ותיקח הרבה מאוד אנשים בצבא, ושנינו יודעים מה זה, כל מי שהיה בצבא יודע על מה מדובר, זה לא דבר שהוא קל שמה בכך. ההתייחסות לאנשים האלה, כאילו הם יושבים רגל על רגל במסגנים שם בישיבות, מדפדפים בכמה דפים, זה עוול.
מעולם לא התייחסנו כך. אני גם כראש עיריית דימונה, וגם שי פירון כשר החינוך, וגם יאיר לפיד כשר האוצר, לא באנו לסוגיה הזאת מתוך חלילה זלזול או השתלחות. אני אומר לך, אנחנו אפשרנו ל3,000 עילויים ללמוד כאוות נפשם.
אבל לא צריך את הטובות. כן.
יחליטו, סליחה, ראשי הישיבות. אנחנו חשבנו, אנחנו עדיין חושבים, שככל שהחברה הישראלית תפתח את שורותיה ליהדות החרדית, אנחנו, המדינה הזאת זקוקה לכם, לא רק כלומדי תורה, אלא כאנשים שנמצאים במעגל העבודה, כחיילים.
חבר הכנסת כהן.
אני מסתכל על הגדודים שמוקמים, הגדוד החרדי,
חיילים
מצוינים ומגינים על המדינה.
אני לא אכנס איתך להמשך הדיון על הגיוס, כי הדיון הזה באמת ארוך. מה עם ה3,000 חיילים הללו, ומי קבע רק 3,000, ומה היה קורה אם לפני 2,000 שנה היו רק 3,000 לומדי תורה ולא יותר, האם היינו בכלל שורדים? אני לא נכנס לשאלות האידיאולוגיות האלה, אני מדבר בסוף על הפרקטיקה. והשאלה היא, האם אתם אחרי השנתיים הללו למדתם או הפנמתם סוג של הפקת לקחים, שהפערים החברתיים והתרבותיים שנוצרים כאן במדינה מסוכנים לקיומה של המדינה לא פחות מהפערים הכלכליים והעוני הרב שנמצא כאן?
תראה, אין לנו שום ספק. אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך של לבקש ולדרוש שהחברה הישראלית תהיה חברה שוויונית על כל רבדיה. ובאשר לפערים הכלכליים, אנחנו יודעים את זה. אני הקמתי את ועדת העוני. אני תקצפתי אותה ב1,800,000,000 שקלים. אני מבין ומסכים איתך לגמרי. שהפערים התרבותיים, הפערים הכלכליים, הם לעתים הרבה יותר מסוכנים לחברה הישראלית, ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זאת מדינה יהודית אחת שכולנו נצטרך לגור בה בשוויון מלא. וימים יגידו,
צריך לעשות הכל כדי לחבר ולא כדי למצוא את המפריד.
אין לי שום ספק.
אוקיי, אז אתם תשבו ביחד עם חרדים בממשלה הבאה כנראה.
אמרתי, אני חוזר על מה שאני אומר. אמרו החרדים, מקבלים את השוויון בנטר, לימודי הליבה, אנחנו שם. רבה יש במפלגה אצלנו אנשים דתיים. אנחנו חושבים שהמדינה הזאת היא מדינת הלאום היהודי.
אוקיי.
לא מתווכחים על זה.
כלומר, התנאי להצטרפות חרדים לממשלה יחד איתכם זה שיקבלו את לימודי הליבה ואת חוק השוויון בנטר. אוקיי.
זה הכל פתוח.
אוקיי. ימים יגידו, חבר הכנסת...
אתה יודע מה זה יקרה בעזרת השם.
לא הייתי מאמר על זה. אני חושב שמה שיקרה יותר מהר זה שישונה חוק הגיוס ויוצאו ממנו הסנקציות הפליליות.
אני מקווה שלא, אבל ימים יגידו.
חבר הכנסת מאיר כהן, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
היה נעים מאוד, ערב טוב.
תודה רבה, אדוני. ביי, כל טוב.
כן, שוב הגיוס... הדיונים הללו ברדיו שבדרך כלל לא נגמרים, לך תסביר למי שלא יודע מה זה להיות בימים אלו אברך כולל. לא דיברנו על הבטחת הכנסה כי זה פחות יש עתיד, זה יותר בית המשפט, אבל זאת הסיטואציה. חושבים שלשרת שנתיים שלוש, לא משנה, עם כל הכבוד והערכה, ויש כבוד והערכה לכל מי שמשרת בצבא או בשירות האזרחי, זה משתווה במשהו להתמודד עם ההתמודדות של אברך כולל, שמגדל כאן שניים, שלושה ילדים בעוני מחפיר, וממית עצמו כדי ללמוד תורה. לך תסביר את העניין הזה, ועוד בערב בחירות, ועוד לנציגי יש עתיד, שכמובן לא הסיתו, הכל היה בכבוד ראוי לציבור החרדי, איך נאמר? בחיבוק של הציבור החרדי, בהבנת צרכיו. שכחנו את ההתנסות, שכחנו את התחושה שיש אבא ואמא לציבור החרדי, שמכתיבים מה ללמוד, מתי ללמוד, כמה כסף, למי ואיך, ואיזה גזרות ואיזה חוקים ותקנונים, והרבנות הראשית לישראל, ובתי הדין והגיורים וחוק האימוץ, ואין ספור של שורה ארוכה של דברים רק בשנתיים. אבל את זה נעשה, נדון עוד בעניינים הללו, עד הבחירות יש עוד הרבה זמן לאמת אנשים עם העובדות הללו. מה עכשיו? פרסומות, אוקיי. אחרי הפרסומות אנחנו נשוב נעסוק בין היתר גם במצב הביטחוני, האם האיומים של החיזבאללה באמת ממשיים, וצריך להיערך לאיזשהו אימות בצפון, וגם על עוד הרבה מאוד פוליטיקה גם בשעה הבאה. יישארו איתנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
שלום לחבר הכנסת יריב לוין.
ערב טוב.
ערב טוב. זה לא נראה טוב, הסיטואציה הזו בליכוד. עירורים, שינויים, זיופים. מה הסיפור הזה? לספור קולות בתוך מפלגה?
נכון, אני גם חושב שטוב היה לו הדברים היו מתנהלים בצורה יותר מסודרת, אבל אני מוכרח לומר שאני עדיין מעדיף להיות חלק ממפלגה שבה אנשים נבחרים בתהליך שבו משתתפים 100,000 איש, גם אם הוא כרוך לפעמים באיזה שהן תקלות, מאשר במקום שבו לא יכולות להיות תקלות, כאשר אדם אחד ממנה את כל הרשימה. צריך לזכור שמדובר באמת בהצבעה סבוכה, הצבעה להרבה מאוד מועמדים, במקביל התקיימה גם בחירה גם של יושב ראש התנועה, וגם אישור של נושא השריונים, ולכן היו תקלות.
אכן, אבל עם כל הכבוד לדמוקרטיה, התקלות הללו חוזרות על עצמם.
תוצאות מסודרות, ואני אומר שוב, הן יבטאו בחירה רחבה ולא החלטה של אדם אחד, אני חושב שכך נכון יותר.
אוקיי, לא פעם ראשונה שאנחנו עדים לתקלות הללו, אנחנו כבר בשנת 2015, הטכנולוגיה מאפשרת לעשות דברים הרבה יותר בקלות, אתם עושים הפקת לקחים, תשנו את ה... אופציה הזו, איך בדיוק בוחרים, איך זה יעבוד, המנגנון, המערכת, משהו שם לא עובד.
האמת היא שזה מאוד מורכב. אני רוצה להזכיר שבפעם הקודמת ההצבעה התקיימה עם מערכת ממוחשבת, שהיתרון הגדול שלה כמובן שאתה מקבל תוצאות מיידיות, אבל אז התרחשו בעיות אחרות, נפילות של המחשבים, תורים מאוד ארוכים, מכיוון שההצבעה של כל מצביע לקחה הרבה מאוד זמן, ולכן היכולת למצוא באמת דרך שמאפשרת לבצע את הדברים ללא שום תקלה משום סוג שהוא מאוד מוגבל. צריך גם לזכור שבחירות כאלה מתקיימות תחת שני תנאים קשים נוספים. האחד, צריכות להתקיים באמת בתוך זמן קצר, ולכן ההיערכות היא יחסית מורכבת. ושניים, צריך לזכור שכל תהליך בחירות כזה עולה מיליונים רבים של שקלים, שכולם יוצאים אך ורק מקופת המפלגה ובאים על חשבון היכולת שלנו אחר כך להתמודד בבחירות עצמן. וברור שככל שאתה תוסיף יותר סופרים, יותר נציגים, יותר משמרות, כך התהליך יהיה אומנם תקין יותר.
ובסוף לא יישאר כסף להפיק... לא יישאר כסף בסוף להפיק סרטוני ילדים.
לא יישאר בסוף כסף לנהל קמפיין בחירות, ואני אומר שוב, אני חושב שבסופו של דבר היו תקלות שלטעמי חלקן לפחות אפשר היה למנוע. למרות התקלות האלה, בסך הכל ההצבעה התנהלה באופן תקין, הספירה התנהלה באופן מסודר, יש ועדת בחירות שבאופן באמת הכי פתוח ושקוף, בדקה כל עירור וכל טענה, ספרה לא... היססה גם לתקן את התוצאות כאשר התברר לאור הספירה הסופית שחלו טעויות, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו יוצאים באמת עם רשימה טובה, מגוונת, ושוב, רשימה שנבחרה על ידי ציבור רחב של באמת מבטא זרמים רחבים בעם ישראל, ולא רשימה שאדם אחד קם ומינה אותה.
אוקיי, אתה יודע, אני מתאר לעצמי שזה מה שקרה, אולי לא, אבל ישבו החברים במערכת ההסברה של הליכוד, העלו את התסריט של הסרטון הזה שבו מופיעים ילדים, ומיד קפץ מישהו ואמר, זה לא חוקי. השני אמר, אוקיי, אז יפסלו לנו אותו, לבינתיים מיליון ישראלים יצפו בו, נחטוף גם כנס, זה עדיין שווה ומשתלם, וכך זה יצא לאוויר העולם.
אתה יודע, הניחוש שלך טוב כמו שלי, גם אני לא הייתי שם וגם לא אתה, אני לא חושב שיש טעם לעסוק בניחושים. אני חושב שבסופו של דבר, מה שחשוב באמת הוא לא הסרטון ולא מה שסובב לו, אלא השאלות האמיתיות, המהותיות, ואני חושב שבמובן הזה אני יכול להעיד כמי שניהל את הקואליציה הבלתי אפשרית שהייתה לנו בקדנציה הקודמת, שאי אפשר לנהל מדינה במתכונת שבה למפלגת שלטון יש רק 18 חברי כנסת, ולכן אני חושב שהשאלה שמונחת באמת בפני הציבור הפעם, אם רוצים לבחור ממשלת ימין בראשות מפלגת ימין חזקה, או ממשלת שמאל בראשות מפלגת שמאל חזקה, באופן שיאפשר את ניהול המדינה, וכל אחד שיקבל את ההחלטה על פי השקפת עולמו.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על מה שאנחנו רואים גם בצפון, ובכלל הסוגיות המדיניות והביטחוניות שעולות שוב על הפרק, ומשום מה נעלמות ממערכת הבחירות הללו. אתם תנסו להציף את זה בחזרה, שוב לדבר על ביטחון, לדבר על צבא, פחות על חברתי?
אני חושב שאין צורך שאנחנו נציף את הנושא הזה משום שהוא קיים כל הזמן. אני חושב שמי שמנסה להתעלם מהמציאות ולחשוב שאנחנו לפתע הפכנו לשוויץ, מקום שבו אין בעיות ביטחון, אין אסלאם פונדמנטליסטי שמקיף אותנו מכל הכיוונים, ואנחנו יכולים עכשיו רק לעסוק בכל מיני שאלות חשובות כשלעצמן, אבל שנוגעות לאיכות החיים ולא רק לעצם הצורך לשמור על החיים, אני חושב שהוא לא חי כאן ולא חי את המציאות. זו אגב אחת הבעיות הגדולות של אנשי השמאל, הם חיים כל הזמן במין מציאות מדומה, החל מהפרטנרים המדומים שהם מציעים לשלום ועד ההתעלמות שלהם מהבעיות האמיתיות. ואנחנו באמת מקבלים מדי פעם בפעם, לעתים מאוד קרובות, תזכורת למקום שבו אנחנו חיים. קיבלנו אחת כזאת אתמול, אני לא חושב שאני צריך להיות נביא כדי לומר שזו כנראה לא התזכורת האחרונה.
אוקיי, נמתין לראות את העניין הזה גם כן נמצא במרכז סדר היום הפוליטי לקראת הבחירות הללו, ימים יגידו. חבר הכנסת יריב לוין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, בשעה הבאה נעסוק שוב בסוגיות שלא הספקנו גם אתמול ועדיין רלוונטיות, כמו למשל חב"ד ויהדות התורה, ספירה חוזרת בבית היהודי, גם שם, מה בדיוק מתרחש שם, בכלל מבט כללי על הרשימות שכבר הגישו מועמדים ועוד נושאים נוספים, וכמובן עדכונים מהצפון, כל אלו אחרי חדשות השעה 8. אנחנו נודה לצוות שלנו, לעורכת אסתי פלד, לישי פופובסקי הטכנאי, ולכם מאזינים שאתם איתנו, ישארו מיד אחרי החדשות, נשוב, ערב טוב לכם לבינתיים.
המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת אסתי פלד, ישי פופובסקי הטכנאי, ואנחנו עם מערכת הבחירות. הרבה מאוד זרמים, חוגים, קהלים מנהלים מגעים, בין אם הם רשמיים ובין אם לא, עם סיעות ומפלגות שונות. אתמול עסקנו בהרחבה בסוגיית החרדים העובדים, שאגב נפגשו עם אריה דרי אתמול בערב, הערב הם יפגשו עם אלי ישי, ויש את חסידות חב"ד שדיברנו עליה בהרחבה פעם קודמת, כמה קולות, מה מסורת ההצבעה שם, עד כמה למדים מדברי הרבי מלובביץ' שזכר זה צדיק לברכה, לאיזו מפלגה צריך להצביע, מה המפלגה הכי חרדית, היותר חרדית, סוגיות ארץ ישראל ועוד, אבל הלא יאומן כנראה קורה, מסע ומתן ישיר או עקיף בין דגל התורה לבין חב"ד. שלום לרב מנחם ברוד.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, אתה מיד כנראה תגיד, אין לי מושג על מה מדובר, אין כזה מסע ומתן, בחב"ד לא מנהלים מסע ומתן וכו'. אז הנה, אני אמרתי את זה במקומך, ועכשיו נפתח בדיון ונצרף את הרב יהושע פולק. שלום הרב פולק.
שלום וברכה.
האמנת ב-30 השנים שאתה איש ציבור שיום אחד נציגי דגל התורה ינהלו מסע ומתן כזה או אחר עם חב"ד?
קודם כל אני לא בטוח שזה מתקיים מסע ומתן, רק ראיתי שבאים לנחם את צבא האשכנזי, ראיתי שפסמו שהוא יפטר ביתד נמנה.
נו, נו.
אתם יודעים מידיעה שיש מסע ומתן?
יש מסע ומתן, אי אפשר לקרוא לו רשמי, אבל יש דיבורים, כן, יש דיבורים, רוצים התחייבויות על ארץ ישראל ועוד כל מיני דברים.
תראה, במצב כזה שבו מפלגות מחפשות את הכוח שלהם, יכול להיות מסע ומתן, לנסות להגיע למירב הקולות. תראה, היום אני גם אני מאחל שגם ינסו לנו מסע ומתן עם בני תורה, זה גם כן יהיה טוב. אני לא שמעתי את זה.
עם בני תורה לא צריך לנהל מסע ומתן. חלק מיהדות התורה.
כן, אבל כשיש ריב בתוך המשפחה, אז מנסים להתפייס. אתה אומר שמחב"ד, אז מנסים לעשות מסע ומתן.
חב"ד זה לא חלק מתוך המערכת, הרב ברוד, העיר אתננו.
איך עושה זוג שמסתכסך? אז בוא מסע ומתן, קולים את זה, רוצים את זה. מין מצב מסוים שבו
שיחות הידברות, פיוס
הידברות, כן, אז צריך לעשות פיוס, הידברות, אבל לא, אבל המצב שבו היום לא נראה לי סביר, לכן אני גם לא חושב שהידיעות שלכם מקורות נכונים.
אוקיי, הרב ברוד,
אבל אין לי, זה, אין לי ידיעה.
פתח פיך ויעירו כן, דבריך.
אני מיותר בדיון הזה.
אתה ממש לא מיותר בדיון הזה. אתה עכשיו הגיע תורך, אתה אומר שאתה מיותר. אתה הצבעת הרי יהדות התורה כל השנים. בלי קשר לדגל התורה או לא דגל התורה, מפלגה חרדית, נו. אני לא רואה אותך שם ליכוד ולא רואה אותך שם הבית היהודי, ורוב חסידי חב"ד חרדים כנראה נוהגים כך. אז למה צריך בכלל את כל הדיונים האלה כל פעם?
את כל הדיונים האלה מנהל את התקשורת ולוקחים דברים שיש להם את אולי את המשקל שלהם ומנפחים אותם לממדים אחרים עם כל מיני פרשנויות. זה נכון שיהדות התורה רוצה לקבל את קולותיהם של חסידי חב"ד. באותה מידה גם ש"ס רוצה לקבל את קולותיהם של חסידי חב"ד, ויש עוד מפלגות שרוצות לקבל את קולותיהם של חסידי חב"ד. מטבע הדברים, במשך כל השנים, גם לא רק בעת בחירות, על אחת כמה וכמה בעת בחירות, ראשי מפלגות שרוצות, שמעוניינים בקולותיהם של, ציבורים מסוימים, משתדלים, אם זה להיענות לבקשות, אם זה לבוא לאירועים, והקשרים האלה קיימים במשך כל השנים. האירועים שאנחנו רואים במיוחד בימים האחרונים קשורים לעובדה שנפטר הרב אשכנזי, הרב של כפר חב"ד, אחד מגדולי רבני חב"ד בארץ, בעולם, ומטבע הדברים באים לנחם מכל חלקי היהדות. לקחת ביקור תנחומים ולתת לו תילי תילים של פרשנויות זה קצת מוגזם ואפילו לא רציני.
אוקיי, אתה לא יודע, אתה לא יודע על שיחות בין יהדות התורה לחב"ד, לא הרב פרוש ולא נציגים מדגל התורה.
מה זאת אומרת שיחות? השיחות האלה מתקיימות כל הזמן. יש כל הזמן קשר בין מנהלי מוסדות של חב"ד, בין רבני חב"ד, לבין נציגים של היהדות התורנית, כמו עם נציגים אחרים. זה מתקיים כל הזמן. המילה מסע ומתן היא לא המילה הנכונה כאן, כי חב"ד מעולם לא עשתה עסקה עם שום מפלגה, כאילו אנחנו ניתן לכם את זה, אתם תיתנו לנו את זה. חב"ד יש לה את הדרך שלה, והיא רוצה להשתכנע, בעיקר הציבור רוצה להשתכנע, שההצבעה למפלגה מסוימת תהיה הכי קרובה והכי נאמנה לעמדות של חסידי חב"ד ולדברים שהרבי מלובביץ' הנחה. עכשיו, מטבע הדברים, ראשי כל מפלגה, נבחרי כל מפלגה, נציגי כל מפלגה, רוצים לשכנע את הציבור, וזה מה שמסתיים. המילה מסע ומתן איננה המילה הנכונה.
הרב ברוד, בסדר, אנחנו שומעים את הדברים, בוא רגע נוריד את הדיון לשאלות יותר קונקרטיות. יש שיחות בין נציגים בדגל התורה לבין נציגים בחב"ד, יש שיחות מקבילות עם בין רב פרוש לבין נציגים בחב"ד, קיימים, הנה נקבל עכשיו גם הודעה עם שמות של אנשים, יש את השיחות הללו, וזה בסדר, אתה טוען שזה תמיד, כל השנה, וזה לגיטימי. אני רוצה לשאול אותך, אם הבחירות הללו שיש לנו...
אני חושב שגם הרב יהושע פולק יכול לספר על קשרים שיש לו עם חסידות חב"ד, על שותפות שהייתה לו, על עזרה שהוא נתן למוסדות חב"ד במסגרת תפקידו בירושלים. הדבר הזה הוא טבעי, הוא מתבקש והוא קיים, ולא צריך להפוך אותו כאילו קורה כאן איזה דבר דרמטי.
אני מסכים איתו מהאחוז. באמת, לא היה אף פעם. מי שמקיים בתפקיד ציבורי לידות החרדית, אז הוא טיפל בזה. אני במסגרת תפקידי בעיריית ירושלים, כמו כן במועצה הדתית, אנחנו התייחסנו לקהילת חב"ד, לכל מה שהם ביקשו בצורה
עניינית. אז תסביר לי, פולק, איך זה שנציגים מטעם נצח, מטעם בני תורה, פותחים בקמפיין נגד חבר הכנסת גפני, כל מיני פצ'קווילים, רק בגלל לא שהוא העיז לנחם בכפר חב"ד?
לא, אני לא שם. אני קודם כל, אני לא מייצג את בית תורה בנושא זה, ולא שמעתי בכלל שיהיה קמפיין. אני לא שמעתי בתוך זה שיש איזה מין
קמפיין. לא הייתי שואל אותך על בני תורה אם לא פתחת והצגת אותם כאן בשיחה שלנו ושאלת מה קורה איתה.
אבל לא שמעתי אף פעם שבני תורה פותחו איזה קמפיין נגד אף גפני.
כן, לא קמפיין. בוא, יש, אנחנו מקבלים את המיילים ואת המסרים.
אני רוצה להגיד לך שאני באמת לא מכיר את הדברים האלה. אני לא יודע גם איך להתחבר לכל המיילים האלה. כל מיני ילדים מסתכלים היום, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני לא חושב שעד כמה שידוע לי אף פעם לא שמעתי שבני תורה עשו קמפיין. אם יש משהו שכתוב בעיתון שבני תורה, עיתון הפלס, אם היית שם איזה קמפיין נגד חב"ד או משהו, או נגד זה, אז היית יכול להגיד שזה רשמי. אבל כל הוואטסאפים או מיילים למיניהם, זה שום התייחסות.
אוקיי.
אני לא חושב שעיתון הפלס כתב איזה מילה אחת.
הרב ברוד, אתה מכיר את השיח בין מפלגתו של אלי ישי לבין הרב גינסבורג, אחד מרבני החב"ד החשובים?
לא, אני לא מכיר, כי יכול להיות שמתקיימות כל מיני שיחות. אם הכוונה לרב גינסבורג, הוא לא בדיוק בהגדרה של אחד מרבני חב"ד, שחסידי חב"ד מצפים להנחייתו וכדומה. מי שקובע לחסידי חב"ד זה ועד רבני חב"ד, רבני הקהילות, והם בדרך כלל לא אוהבים לעסוק בעניינים האלה, אלא ממש ממש סמוך לבחירות, ולכן כל הדיבורים עכשיו הם מאוד מוקדמים ולא ממש רלוונטיים.
טוב, נעבור למישור העקרוני. המתח בין החבדניקים לליטאים, כמו שקוראים לזה הרב ברוד, הולך ונרגע, נכון?
ברוך השם, בשנים, ככל שחולפות השנים, הדברים מסתדרים יותר, יש הרבה יותר יחסים ידידותיים, יש ביקורים הדדיים, יש קשרים אישיים, וברוך השם כך צריך להיות.
הרב פולק, תסביר לנו איך זה, אתה מזקני השבט, תסביר לנו איך קרה כזה מהפך, כזה תהליך. אנחנו זוכרים את הימים של המחלוקת האדירה הזו, חב"ד הייתה חסידות של מוקצה, כל דבר שהזכיר את חב"ד, משיחיות, והדביקו עליהם כל מיני, מה קרה עכשיו?
אני לא יודע, אני באמת לא הייתי, בצד איפה שאני הייתי, אני לא שמעתי אף פעם, לא סבלנו מזה, מוקצה, לא שמענו מוקצה, יש איזה קטמוס, יש משיחיות, אבל זה חב"ד עצמו
כחב"ד. אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על חב"ד של שנות ה-90 ושנות ה-80.
רגע, אז היה התבטאות, היה מצב מסוים של שהרב שך הוביל אז את המהלך הזה, אבל יש לך זמן. הדברים נרגעו, גם החב"ד עצמו, זה קצת חל שינוי בכל העסק הזה. חב"ד נהיה יותר מוכרה, פחות המשיחיות, מה שאנחנו קוראים לזה משיחיות, כמו שאנחנו מבינים. וזה קהילה שעובדים, עושים פעולות יפות. בדרך הטבע הדברים נרגעים. אתה יכול להכניס הרבה מחלוקות שהיו בשנות ה-40, 50, 60, ונרגעו. אני יכול להזכיר לך גם שהיה מאבק לא רגיל בין ש"ס ליהדות התורה. אני לא צריך להזכיר לך, היית צעיר, אבל היה מאבקים קשים ביותר. בכל אופן נרגעו על דברים, הדברים נרגעים, הציבור החרדי יש לו את הבעיות שלו.
כן, אבל אז פה מדובר היה אז על ויכוח אידיאולוגי עקרוני, ש"ס, יהדות התורה, הצטרפו לממשלה עם שולמית אלוני וממשלת שמאל וזה.
אז אני רוצה להגיד לך שהיה עם ש"ס ויכוחים אידיאולוגיים, קשימות, הם זוכים את התקופה ששעת הלכה עם המים, המפלגת העבודה, אבל בכל זאת נקבעו הלוחות. היום יש קירוב, היום כשהגיע מצב שבו הרב אלבז נהיה חבר ועדת המוצאי תחמים, הולך לבקש ברכה על יאב סטיימן. סימן שחל התקלבות מסוימת, וזה דווקא לברכה לכל העדות החרדית.
הרב ברוד, מה אתה אומר על המחלוקת הזו שנרגעה? מה הנקודה שבה אתה יכול להצביע על נקודת מפנה?
האמת, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של החסידות בכלל, אז אנחנו יודעים שכשבא בעל שם טוב והקים את תנועת החסידות, נוצרה מחלוקת, ואחר כך כעבור שנים המחלוקת נרגעה. בהתחלה היו חששות שאולי החסידות הולכת לכל מיני מקומות שחששו מפניהם. התברר שחסידים הם יהודים, יראי שמיים, דבקים בתורה ומצוותיה.
ובוא נחזור רגע לחב"ד וליטאים.
אני אומר, זה אותו דבר. גם כלפי חב"ד, היו גלים לכאן והיו גלים לשם. אם ניקח את חסידות חב"ד לפני נאמר 60 שנה, חיו בשלום, בשקט, בשלווה וביחסי רעות, חסידים ופרושים וליטאים, ואחר כך בסיבות כאלה ואחרות שלא כאן המקום להיכנס אליהם, נוצרה התלקחות, כמו שהרב פולק אמר, היא נרגעה, היא הולכת ונרגעת.
היא נרגעה אולי בגלל, הרב ברוד, ואני מנסה להעלות השערה, תגיד לי אתה, בגלל שבתוך חב"ד עצמה נעשה בירור והפרדה בין המשיחיים השונים של הרבי שליטה ושהרבי חי ונמצא פה, ולבין אלו שיודעים שהרבי מחב"ד, זכר צדיק לברכה, נמצא בישיבה של מעלה, בשולחן הכבוד, עד תחיית המתים וביאת משיח צדקנו?
זה ניסיון כל כך מנותק מהמציאות, לבוא ולומר שזה קשור לסיבת המחלוקת. אין לזה שום קשר. להפך, השימוש בנושא המשיחיות היה סוג של תירוץ שנתלו בו אלה שרצו להצדיק את המלחמה בחסידות חב"ד. זאת לא הסיבה, ולא בגלל שינוי כלשהו שחל בחב"ד זה נרגע. זה נרגע בגלל סיבות אחרות, אבל ברוך השם שזה נרגע, ואין שום סיבה לבוא...
אז מה הסיבות? תן לנו את הסיבות. מעניין לדעת, סתם היסטורית, אנחנו מדברים.
הסיבות הם, כמו שלאורך כל ההיסטוריה, היו תקופות ששרפו את הספרים של הרמב״ם, ואחר כך הפסיקו, והבינו שממשה עד משה לא קם כמשה. במשך השנים התברר...
כלומר, הליטאים שעכשיו מתקרבים לחב"ד...
התבררה גדולתו של הרבי מלובביץ', התברר עד כמה שהוא למעשה סלל את הנתיב שהיום
כן, אבל מרן הרב שך עמד בשיא בראש המחלוקת נגד חב"ד, וכולם טענו שזה היה נגד המשיחיות. אתה אומר שזה רק היה תירוץ. אז אם אנחנו רואים היום את חברי הכנסת של דגל התורה, שזוהי המפלגה שלו, מגיעים לכפר חב"ד, מה זה בגלל שהם פתאום שכחו מה הוא אמר, או שבגלל שהם רואים שאנשים שבאים אליהם זה לא האנשים שעליהם דיבר הרב שך?
הם יודעים יפה מאוד שאין שום סיבה לעשות מחלוקת, אין שום סיבה לפגוע חז ושלום ביהודים שהם למעשה עומדים ומקיימים את התורה והמצוות, מקרבים אלפים ורבבות מישראל, נותנים את האפשרות לכל יהודי בכל מקום בעולם.
אני מדבר עם דובר חב"ד, מה ציפיתי לשמוע מדובר חב"ד אם לא תשובות מתוך הכתב? לא, אתה לא קורא את זה מהכתב, הרב ברוד, לא תצא מהשורה.
אני מניח שלא. אני מניח שלא.
הרב פולק, אתה רוצה לעזור לי? תסביר לי מה קורה כאן.
תשמע, אם אתה מצפה ואתה רוצה לגרור אותי למקומות של לדבר חז ושלום נגד רבנים וכדומה, אני לא אלך לשם.
אני רוצה שתגיד לי, הרב פולק,
אני לא חושב שאתה צריך לרצות את זה.
לפני 20 שנה היה X, עכשיו יש Y, ומה שקרה ב-20 שנה הללו זה הנקודה הזו שעשתה מהפך, שעשתה שינוי, שעשתה מפנה. יכול להיות שינוי גם אצל הליטאים, אני לא יודע. אתה מכיר את זה מבפנים, זה מה שאני רוצה לשמוע.
מה שקרה זה לא שינוי שחל בחב"ד. חב"ד לא השתנתה. הדרך של חב"ד הייתה כל השנים כפי שהייתה. לא חל שינוי.
לא חל שינוי בחב"ד?
לא חל שום שינוי בחב"ד.
ההסתלקות של הרבי מלובביץ' לא חוללה שינוי משמעותי בתוך חב"ד, ויש שם כל כך הרבה זרמים עכשיו וגוונים וכיוונים ואנשים שונים. אי אפשר להתעלם מזה. בדיוק כמו שקורה אצל הליטאים, אגב.
אבל להפך, אתה רואה שדווקא אחרי הסתלקותו של הרבי, ודווקא אחרי שנוצרו כביכול חילוקי דעות, קהילת חב"ד חיה וקיימת ויודעת להכיל בתוכה גם אנשים בעלי דעה כזאת ובעלי דעה אחרת. והיא ממשיכה באותה דרך. ואם אנחנו נראה על, על מה היו התקפות לפני, לפני 30 שנה, היו התקפות על זה שעומדים ברחוב ומניחים תפילין. אז לא צריך לחפש כל מיני דברים אחרים. לחב"ד יש דרך, במשך השנים מתברר שהדרך של חב"ד היא דרך שברוך השם מביאה להוספת תורה ויראת שמיים, ולמעשה העולם היהודי כולו הכיר בזה, וזה אחד הדברים שגרמו למחלוקת הזאת לדוח.
הרב פולק, אתה מוכן לעזור לי? איך מפרקים את התמימות הזו?
בוא, עוד פעם, אני רוצה להסביר לך משהו. יש, העולם נוסע הלאה. בלי להיכנס עכשיו לוויכוחים האידיאולוגיים שישנם ומה שקיים. יש היום בעיות חדשות לציבור הישראלי, יש בעיות קשות יותר לציבור החרדי, יש את כל הגזרות שישנם, שבעצם כל הציבור החרדי סובל מזה. אז ממנו זה מאחד, וזה מביא את המצב ש... בקצוות יש איחוד מסוים. עכשיו אתה רוצה בדווקא להגיע למצב מה בדיוק היה 20 שנה, נכון? 20 שנה היה, אני גם מסכים איתך, קצת חולק על עבוד שהייתה רגיעה בחב"ד בצורה הזאת, זה אולי תקירתו שרבי, אולי כל הדברים, אבל בכל אופן יש
לא, אבל היום בחב"ד יודעים, כל מי שקצת מכיר לא צריך להיות חב"ד כדי להכיר ולדעת שיש את הקבוצה הגדולה של החב"דניקים המתונים, שממשיכים את מורשת... מה?
אבי, צריך להבין שהמצב הוא שאנחנו חיים במקום שכל פעם מתחדשות דברים חדשים. וכיוון שאנחנו נמצאים במצב שהתחדשות, ויש מאבקים לציבור החרדי הרבה יותר משמעותיים כרגע מאשר להיכנס לנביכי
לא, אידיאולוגיה. אבל בכל מקרה, הדיון הזה הוא מרתק בגלל שקורה כאן איזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין, אנושי בכלל, ו... בציבור החרדי, כאשר אנחנו רואים נציגים של דגל התורה באים לנחם אבלים בכפר חב"ד, יתד נאמן מזכירים את חב"ד, את רבני חב"ד. זה נקודה שצריך רגע לעצור ולבחון מה קרה כאן. מעניין, זה דבר טוב, זה נכון, אחדות תמיד טובה, אבל מעניין מה קרה. ואת זה אני מנסה להבין משניכם ומתקשה להצליח.
האמת היא כזאת, אתה שואל שאלה על דבר שעצם השאלה היא התשובה. אני שואל, למה היו צריכים לעשות מחלוקת? הרי כל המחלוקת הזאת הייתה דבר לא מובן. נוצרה מחלוקת נגד ענק שבענקים, כמו הרבי מלובביץ', כמו יוזמות של לימוד רמב״ם, כמו פעילות של זיכוי יהודים.
זה בסדר, אבל אי אפשר להתעלם מהמחלוקת שהייתה ברוד, הכל טוב ויפה.
אז צריך הסבר למה הייתה מחלוקת, לא צריך הסבר למה...
הייתה מחלוקת, למה הייתה, שמענו...
הרי זה, כשאתה אומר לא מובן, אני אי אפשר לומר לא מובן, הרב שחר היה אדם שהבין מה שהוא עושה. אני אומר שוב, כל מה שאתה תוסיף היום, אז רק מקלקל. יש מצב מסוים של נסיעה קדימה, הרכבת נוסעת, עכשיו הרכבת נוסעת, הבעיות שלנו עם אחרות.
עכשיו אתה שואל
מה קרה, אם תתחיל לשאול מה קרה, יהיה לך בעיה בכל העסק הזה.
הרב פולק, אתה הגעת לניחום אבלים בכפר חב"ד? הרב פולק, אתה הגעת לניחום אבלים בכפר חב"ד?
לא שהגעת, אבל אם קרתי, קרתי, מכיר את המשפט על המשכנזי, קרתי רשב אישית.
אבל באת כאדם פרטי, או ניצגת גם כן
את... אני לא מייצג כרגע ציבור, אני באתי כאדם שמכיר את המשפחה, מכיר את קרתי רשב, באתי לכם, אתמול הייתי שם לכם.
אבי, אל תסכים, מיד תוציא הודעה שיש כאן עכשיו גילוי ויש מסע ומתן. תשמע, בוא נעשה איזה סיפור.
אגב, חיפשתי, הרב פולק, באפלס הזכירו את כל מה שקרה בחב"ד, אתה... טראומה, אתה אבל הכבד שם?
לא הזכיר, לכן אמרתי לך, כל מה שאתה שמעת, הפלס לא הזכיר בכלל, לא התייחס לנושא.
לא קיים, כאילו, שם עדיין אין.
או לא באו לנחם, הפלס לא התייחס, אני גם לא כתב של הפלס. המציאות היא, שזה מה שקורה, הגשתי חובה לבוא לנחם את משפחת אשכנזי.
בסדר, אמרנו, זה ניחום פרטי, זה בסדר, אבל עצם העובדה שבפלס זה לא הוזכר, אנחנו חוזרים עוד הפעם אחורה, אנחנו מחזירים את הדיון עוד הפעם, אז לא קרה כלום.
לא, עוד פעם, הוזכר או לא הוזכר זה שלב כחדשה, אבל עצם דבר שפרס לא מזכיר את כל מה שאתה טוען, שחל שינוי ומהפך.
מה זה, נפטר תלמיד חכם גדול משכמו ומעלה, כל העולם רואה, חסידות גדולה, כפר חב"ד, הרב של כפר חב"ד, מורה הוראה לרבים, גדול בישראל, ועם עיתון חרדי מתעלם מזה.
הפלס גם הזכיר אדמו"רים שנפטרים, כל אחד הזכיר שאתה רוצה לשאול את הפלס, אני לא יכול לדבר
שאתה פלס.
אני יודע שגם אדמו"רים גדולים שמוזכרים בעיתונות והעיתונים אחרים שנפטרו, גם לא מוסכם לא בעתיד ולא בפסק, כל אחד מוצא.
אז זה בדיוק הסוגיה שאנחנו מנסים לברר.
אבל זה לא בגלל סיבה מסוימת, כל אחד לפי
טעות סופר, זה סתם במקרה יצא.
אני חושב שמה שפחות לנבור בנושא זה היה עדיף, גם שאתם אוהבים היסטוריה ואוהבים את של עם ישראל, אני יכול להגיע גם לקום המדינה, מי שחתם המגיעת
זה תהליך, תהליך מאוד מאוד מעניין שמי שמחרים את חב"ד כרגע זה הצעד של הפלס ובני תורה, ומי שמנסה להתחבר לחב"ד זה דגל התורה הרשמית ויתד נאמן.
אני אומר לך שוב, אתה אומר מחרים ולהתחבר, אני לא מסכים להתחברות כמו שאתה קורא לזה, אבל גם אם להחרמה, אין פה החרמה
הם באים וטוענים, הרב שח תקף את חב"ד, אנחנו לא מזכירים אותם בעיתון.
זה הייתה סיבה? אולי סיבה אחרת. אולי, לא הייתי בפלס שמוזכר, אנחנו לא מסכים.
טוב, הפלס לא מגיע לכפר חב"ד, נכון הרב ברוד?
האמת היא שאני לא ראיתי אותו.
אוקיי.
אפשר לשלוח לי, אני רוצה להסתכל, אין לי בעיה.
נו, הרב פולק, אולי תדאג לו, זה מנוי, נראה לי זה העיתון היחיד שהוא לא מנוי עליו. הרב מנחם ברוד, דובר חב"ד, הרב יהושע פולק, תודה רבה לשניכם.
כל טוב לכם, שלום שלום.
מעניין, זה ממש היסטורית מעניין, אבל מנסים לשמור על הקלפים ככה צמוד ובלי להשתחרר ולספר, אבל מאזינים חדי אוזן מצליחים להבין מה קורה כאן. אלו שפחות חדי אוזן יבינו את הפרסומות הקרבות אלינו, אנחנו נשוב אחר כך.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל כתבנו קובי פינקלר, שלום קובי.
כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב.
בהחלט, ערב טוב. תגיד קובי, כשאנחנו מדברים על הצפון, איומים של החיזבאללה, הערכות במערכת הביטחון כי תהיה תגובה ופשוט ממתינים, לא יודעים את המועד ולא יודעים באיזו עוצמה.
זה בגדול נכון, אבל לגבי כל יום ויום, תשמע, תמיד יכולה להיות התפתחות כזאת ואחרת. מסתכלים על זה בשתי נקודות ובשני היבטים. היבט אחד זה לקרוא לתושבים אחר הצהריים בפיקוד הצפון, וזה מה שעושה מפקד האוגדה באזור הגבול הצפוני שלנו, קורא לכל ראשי המועצות, ואומר להם מצד אחד תשמרו על שגרת החיים, תנו לאזרחים שלכם להמשיך ללמוד בבתי הספר, להגיע לשווקים, לצאת לחנויות. מצד שני, הוא אומר לכל רכזי הביטחון השוטף ולאנשי כיתות הקולנות, תישארו ביישובים שלכם, אל תצאו מהיישובים סמוכי הגדר. נקודה שלישית לנוספת, גם היא קשורה למרקם של החיים שמה, אומרים במטולה הערב הזה לתושבים, אל תתקרבו לגדר, כלומר כל הפעילות הספורטיביות, לדוגמה, ריצת ערב רגילה שאדם היה רגיל לעשות שם באזור הזה, היא נמנעת ממנו הערב הזה, אז צהל לא לוקח לעצמו סיכונים מיותרים. אותו דבר קורה גם בגבול הצפוני שלנו ברמת הגולן. אותה נקודה, באותה גזרה, גם הכוחות שם חודדו שם הנחיות, אבל יחד עם זאת שגרת החיים נמשכת לאורך כל הדרך. פרמטר אחד מרכזי הוא כמובן אי פתיחת המקלטים, שזה דבר שכמובן ישרת את החיזבאללה. לכן צריך לשמור על אורך החיים השגרתי, על המרקם של החיים הרגיל שלנו, ולהמשיך לחיות, כי לאור התנאים הללו שבהם אתה תהיה כל הזמן מפוחד וכל הזמן תחיה בפחד, שמה זה יתחיל כל רגע.
הדברים ברורים, ומעבר לגדר, הלוויה המונית לג'יהד מורניה, בנו של עימד מורניה, וכמובן הרבה מאוד קריאות נגד ישראל, אבל חיזבאללה עסוקים מאוד באימות בסוריה, עכשיו קצת מתחילים להפנות משאבים לכיווננו, זאת התוכנית כנראה.
נכון, תשמע, הבעיה הגדולה היא שחסן נסראללה. בשבוע שעבר, אני לא יודע כמה אזרחים שלנו יודעים את הדברים הללו, רק בשבוע שעבר אומר חסן נסראללה בנאום פומבי שלו, אין לנו שום מעורבות בגולן ואין לנו שום מעורבות בחלק הסורי של רמת הגולן. והנה אתמול נהרגים שישה מבחיריו ברמת הגולן, הם מודים בכך בטלוויזיה הלבנונית שלהם, אל מנר. כמו כן, עוד שישה מהמפקדים הגדולים יותר והגדולים פחות של ה... משמרות המהפכה האיראניות, כולל גנרל איראני שנמצא על אדמת סוריה, והוא למעשה מוגדר כמפקד המודיעין האיראני שנמצא באזור רמת הגולן, אז הדברים הללו יצטרכו לתת הסבר טוב לתושבים שלהם גם בלבנון, אז הוא עושה את השיקולים שלו, אבל לפעמים השיקולים הם מעבר לדברים הללו, נכון, על הנייר המצב הסורי הוא מאוד קשה, והמצב החיזבאללהי הפנים ארצי בלבנון הוא מאוד קשה, ואחד מזאת, שוב אמרתי, אין לקחת סיכונים מיותרים, הצבא ממשיך.
הכל פתוח, בהחלט. כתבנו לצבא וביטחון, קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
עכשיו אנחנו עם עטילה שומפלבי, שלום עטילה.
היי, ערב. ערב טוב.
ערב טוב. כשאנחנו רואים, קודם כל, בכלל, החשיפה של ויינט בסוגיית הקלפיות בליכוד, מובילה שם לשינויים, עבודה עיתונאית מצוינת. בוא נפתח עם זה, קודם כל.
כן, בהחלט נברך את הסקופ הזה. תראה, בסופו של דבר, הסיפור הזה מתגלגל לכדי כך שאחרי דיונים ובדיקות וספירות ומיני, אתה יודע, מיני בדיקות נוספות, בית הדין של הליכוד מגיע למסקנה שציפי חוטובלי היא זו שבעצם צריכה להיות במקום ה-20 ולא אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, וזאת ההחלטה שהם מפרסמים גם מוקדם יותר הערב, בעצם במקום ה-20, ציפי חוטובלי, מקום ריאלי, לפחות על פי כל הסקרים.
נתניהו עדיין לא מימש שריון אחד, נכון? יש לו עוד מקום אחד שלו.
כן, נדמה לי שהוא יכול לשריין עדיין אם הוא רוצה מישהו. אתה זוכר שלפני שבועיים פתחו באיזשהו מסע של חיפושים אחר משוריין אופציונלי, והליכוד ביקש מהציבור הרחב להמליץ על מישהו שהם נותנים להיות בכנסת. אני לא חושב שזה עבד מספיק טוב, אני לא יודע אם זה הצליח. בינתיים אנחנו רואים שנתניהו מתמהמה עם העניין הזה. מצד שני, אפשר להאשים אותו, כי בגלל כל מיני עתירות וכל מיני בדיקות נוספות שהתנהלו בליכוד, אתה רואה שנתניהו לא יכול היה בסופו של דבר לבוא ולהציב את הרשימה שלו במלואה, להציג אותה כפי שהיא, וגם למנות את אותו שריון שהוא כנראה רוצה לעשות.
תגיד, עד כמה התהליך הקשה שעוברת ישראל ביתנו פוגע בסיכויים של נתניהו להרכיב ממשלה פרופר ימנית כזו, בלי לערב כל מיני מהגושים האחרים?
תשמע, זה מאוד מעניין, תלוי איך אתה מסתכל על ישראל ביתנו, האם אתה סופר אותם בימין או בשמאל, האם אתה סופר אותם לצד נתניהו או נגד נתניהו, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, בעיקר לנוכח ההתנהלות של אביגדור ליברמן בתקופה האחרונה. אנחנו לא כל כך בטוחים שאנחנו יודעים איפה הוא נמצא לגמרי בנושא הזה. אני חושב שכרגע המצב הוא מורכב מאוד, המספרים לא ברורים בסקרים. אני חושב שגם העובדה שמפלגת העבודה סיימה את הפריימריז בשבוע שעבר עם עלייה קלה בסקרים, עם מגמה חיובית שנמשכת כבר כמה שבועות, זה לא פועל לטובת נתניהו בסוגיה הזו. ואנחנו גם רואים עכשיו שהוא הביא את הרצוג, הביא את ידלין, את האלוף ידלין, אלוף מוערך מאוד, ביטחוניסט, אי אפשר לטעות לגביו. ואני חושב שכשאנחנו מדברים כרגע על הרכבת ממשלה עוד מוקדם, המספרים עוד לא התייצבו, לא הסתדרו, אני חושב שכדאי לנו להמתין.
אנחנו נמתין בעניין הזה, אפרופו ספירות חוזרות, גם הבית היהודי אני שומע על איזה מהפך
יש
כאן.
יש גם שם קרחצנים, כן, יש שם כל מיני דרישות לבדוק מיני, אני לא רוצה להעלות את המאזינים שלך בשיטת הבחירה שם, אבל יש שם כמה אלפי קולות שכנראה נספרו כפול או לא נספרו, בודקים גם את הסוגיה הזאת בבית היהודי בהחלט.
בהחלט מוזר. אגב, הסיפור הכי מעניין בשבועות היבשים הללו שאנחנו עוברים עד הבחירות ומנסים לחפש סיפורים, זה, תשמע, אנחנו רואים כאן סיטואציה מעניינת, בוז'י הרצוג צובר תאוצה בסקרים, אף אחד לא עוצר אותו.
כן, תשמע, דיברתי על זה מוקדם יותר, צריך להיות מאוד זהירים עם הסקרים האלה, אני לא חושב שאנחנו בעמדה עדיין לקבוע האם אתה יודע, המעוף הזה שעומד מאחורי הרצוג הוא מעוף הממשי, האם נתניהו לא יכול להדביק את הפער הקטן שנפתח בין שתי הרשימות. אני חושב שעוד מוקדם, יכול להיות עוד גם הפתעות, על חשכח עדיין אפשר להתאחד, ליצור מומנטום, אפשר שפתאום הליכוד יתאחד עם הבית היהודי. יש אופציה כזאת על הנייר, כמובן על הנייר, אני אומר. אתה יודע, יש המון המון דברים שעוד לא ברורים לחלוטין, אבל אין ספק שמפלגת העבודה כרגע, למרות מה שחלק מהפרשנים חשבו, שהרשימה שנבחרה תהיה לרעתה, למרות זאת מפלגת העבודה לא מאבדת את אותו מומנטום שאתה מדבר עליו, וגם ראינו את זה בסקרי סוף השבוע, מפלגת העבודה ממשיכה בעצם להוביל את רשימת המפלגות בסקרים, אני מדגיש בסקרים, ואני לא מתייחס עכשיו עם סקר אחד עוד פער של מנדט.
ברור, ואנחנו אז זה מחזיר אותנו לשאלה של האם הסקרים.
אבל אין ספק שאתה רואה רשימה של בסך הכל מתייצבת בצורה די לבונה, אתה רואה גם היום את הצירוף בסופו של דבר של עמוס ידלין לרשימה של מפלגת העבודה, אז מי שחשב שהרשימה תהיה סתיו שפיר או איציק שמולי ולא אהב את זה, אז אתה רואה שהיום יש רשימה שמורכבת לדעתי מכל הסוגים.
אכן, וזה מחזיר אותנו תמיד לדיון, מה משפיע על מה, הסקרים על דעת הקהל או דעת הקהל הסקרים? שאלה שאין לה תשובה חד משמעית.
אין תשובה לדבר הזה, ואני חושב שגם לא צריכה להיות תשובה בשלב כל כך מוקדם, משום ששוב אני אומר, אנחנו בכאלה טלטלות, תראה, אתה יודע מה יקרה עם ש"ס, אתה יודע מה יקרה עם ישראל ביתנו, אנחנו לא יודעים עדיין את הנתונים.
הכל פתוח.
ולכן הכל פתוח.
כן, אז אם אתה עומד עכשיו לכתוב בטוויטר, מה תכתוב, הכל פתוח?
אתה יודע, מה שברור מאליו לא צריך לצייץ אותו.
אוקיי, תודה לך, עטילה.
תודה רבה,
תודה. ערב טוב. עכשיו אנחנו עם שמעון ריקלין, שלום שמעון.
ערב טוב.
אז בוא כן נלאה את המאזינים במה שקורה בבית היהודי, כי זה די נוגע אליך, אני מבין.
כן, תשמע, מה שקרה היה פתאום, התברר שיש עודף של 56 אלף קולות, שאף אחד לא הבין מאיפה הם הגיעו.
56 אלף קולות?
56 אלף נקודות.
אלף נקודות?
שיטת הניקוד לא יסבך את האנשים, יכלת לתת שתי נקודות לשלושה אנשים, עוד נקודה לארבעה אנשים אחרים, הצביעו 42 אלף מתפקדים, 10 נקודות מקסימליות, זה היה צריך להיות 420 אלף נקודות, פתאום חיברו את סך כל הנקודות של כל המועמדים, וגילו פתאום שיש 480 אלף נקודות.
שיש יתרה, מישהו שם בחיבור, באיזשהו מקום בתהליך, הוסיף תוספות לכל מיני מועמדים.
אני לא אומר שזה מה שהיה, יכול להיות שהייתה פה, היה בג של המשב, מכל מקום אני כבר דרשתי אתמול שיעשו ספירה מחודשת של כל הקולות, גם אם מדובר רק בבעיה של אלגוריתמים, כי מדובר על כ-15% מסך הקולות, הנקודות שזה המון.
יכול להיות מאוד משמעותי לגבי אחד מועמדים שפתאום נראה אותו מתברג.
בהחלט, ובמיוחד שפרש הנקודות בין מועמד למועמד, הוא יכול להיות פה עוד נקודות. ואני שמח שהיום בערב קיבלו את הדרישה שלי, ובאמת התחילו עכשיו לעשות את הספירה המחודשת.
תגיד, זה נכון שהמטה שסופר את הקולות של הבית היהודי, זו אותה מערכת שספרה את הקולות של הליכוד?
של העבודה, נדמה לי.
של העבודה,
אוקיי. ותשמע, אתה רואה שעם מחשוב יש הרבה פעמים סיפורים ובעיות, וזה בעייתי מאוד.
אגב, איפה אתה התברגת בעשירייה השלישית?
אני בא במקום 23, התברגתי, כן, נכון לרגע זה. גם אם אני לא בסיכוי ריאלי, אני ביקשתי שיעשו את הבדיקה הזאת. חשוב לי, אני חלק מהמפלגה, אני עוזר לה בהסברה. חשוב לי שהמחנה שלנו זה יהיה ברור ולא יהיה רכילויות ושמועות, כדי שכולנו נוכל להתאחד אחרי זה למען הבטחת המטרה.
אוקיי, אין לך מושג על מי זה עשוי להשפיע, הספירה המחודשת.
שום מושג, תשמע, יכול להיות שאני פתאום אלך למקום 40, אתה מבין?
לא, לא, ברור, לא, בסדר, סתם מעניין, אתה יודע, במקום, בין המקומות ה-12 עד ה-18, יש איזושהי נבחרת כזו ש, איך נאמר, רצו להתברג קצת יותר גבוה ולא הצליחו, יכול להיות שאחד מהם ישלף פתאום ונראה אותו.
נכון, נכון, הכל ייתכן. הכל ייתכן, בחירה ספירה עכשיו, היא תיקח כל הלילה. מחר זה תחילתו של יום חדש.
כן, אוקיי, משהו חדש יתחיל.
כנראה.
שמעון ריקלין, תודה לך.
תודה, להתראות, ערב טוב.
להתראות, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם חברי כנסת הרב ישראל אייכלר, שלום הרב אייכלר.
שלום, ערב טוב לך.
אני שומע שליברמן מתכוון, לפחות הוא אומר לבוחרים שלו, אם יהיה לי מספיק כוח בממשלה הבאה, אני אעביר חוק שיחייב את כל מי שרוצה לקבל תעודת זהות במדינת ישראל, לחתום שהוא מזדהה עם שלושת הסמלים של המדינה, ההמנון, הדגל ו... לא זוכר, עוד אחד מהסמלים. מה זה אומר החוק הזה?
אני לא יודע מה אומר החוק של ליברמן, אבל אני יודע שאם ליברמן יחוקק חוק כזה, אז אם הוא באמת חושב שכולם צריכים להצהיר אמונים למדינה יהודית, אז זה צריך להיות מעשי, ואנחנו נצרף לחוק הזה את חובת שמירת השבת וחובת לימוד התורה, כחלק מתנאים לקבלת זכויות אזרח. אם מדובר במדינה דמוקרטית שאינה מתנה שום תנאי לקבלת זכויות אזרח, אז זה בסדר. אבל אם הוא רוצה שכולם יתחייבו למדינה יהודית, אז לפני הדגל וההמנון והשפה, יש לנו חובת לימוד התורה וחובת שמירת השבת. אם ליברמן יסכים לזה, בוא נראה. אם הוא לא יסכים לזה, אז שום דבר, אין לו שום סמכות מוסרית, תחייב שום דבר אחר.
אוקיי, אבל עוד לפני שהחוק הזה עובר, וסביר להניח שהחוק הזה לא יעבור, ואין לו רוב וכולי, אבל מה זה אומר על האיש?
הוא יכול להגיד שהוא מתכוון על הערבים ועל האחרים, אני לא יודע מה זה אומר על האיש. זה אומר כנראה שהמצב של המנדטים שלו מתחת לאחוז החסימה.
אין שם איזה התחייבות על נאמנות לשמירת חוקי המדינה?
אני לא יודע, חוקי המדינה, מה זה חוקי המדינה? אם מדובר במדינה דמוקרטית, אי אפשר להתנות שום תנאי לקבלת זכויות אזרח. אם מדובר במדינה יהודית, שמירת שבת בבקשה וחובת לימוד התורה.
אתם ערוכים לבחירות ביהדות התורה, הרב אייכלר?
כן, ואני רוצה לנצל את הבמה שלך, ותשתרשה לי, מותר כן. להגיד פעם קומפלימנט למישהו שאיננו ממפלגתי?
בטח.
קיבלתי אבל... עכשיו בדרך את המכתב של שר החינוך, בפועל, סגן שר החינוך הרב אבי וורצמן. בעצם זה מכתב של מנכלית משרד החינוך, וזו בשורה גדולה למאות ילדים. אתה יודע ש700 ילדים בחינוך מיוחד, ברשת צוהר הלב, מגן הלב, היו צריכים מחר לצאת לשביתה, כי מספטמבר הם כבר לא מקבלים משכורת, קיבלתי פנייה מהורים, והמוסד הזה עומד בקריסה ממש, בגלל בעיות במשרד החינוך. והנה, עכשיו אני מקבל ממש את המכתב של מנכ"לית משרד החינוך, שפונה אל מנכ"ל עמותת מגן הלב ומודיעה לו, שמיד מעבירים לו מקדמה של הרבה הרבה כסף, אני לא צריך להגיד את זה בשידור, אבל אני יכול להגיד לך ש10 מיליון שקלים משרד החינוך חייב להם ולא נתן להם, ועוד חודש הם יקבלו את השאר. וזו בשורה ממש שאני חייב להגיד תודה ברבים לאבי וורצמן, סגן שר החינוך.
מצטרפים בשם הרבה מאוד כנראה הורים, ילדים וצוות. ואגב, באיזה עוד מקום, הרב אייכלר, באיזה עוד מקום, כל כך הרבה מורות ומורים ועובדים וסייעים היו ממשיכים לעבוד? אתה אומר מספטמבר לא קיבלו משכורת.
כן, 10 מיליון שקלים כבר חייבים להם, כן.
באיזה עוד מקום אנשים היו ממשיכים לעבוד במסירות, בצייתנות, בשקט, בלי לעורר מאומות וכל מיני מחאות, ולהמשיך לעשות העבודה עד שכנראה הגיעו מים עד נפש, אבל
נכון,
זה מעורר התפעלות.
נכון, זה ממש הגיעו מים עד נפש. אני רוצה להגיד לך, כמו ששאלת את השאלה, התשובה היא ברורה שאף מוסד אחר לא היה מסכים. פה, אתה יודע מה זה לפגוע ב-700 ילדים, חינוך מיוחד, ילדים נכים, הורים מתקשים, נניח שהמוסד ניסה לסחוב, לסחוב ולסחוב ולסחוב. הכל שאלות של ביורוקרטיה ושאלות, נניח שהיו בעיות וסודרו, מה שסדרו עכשיו בבית ספר אחר, היו מסודרים בספטמבר. אגב, זה היה לפי התכתובת שקיבלתי מהורים ומפניות של מורים, כבר חודשים שהמוסד מתכתב עם משרד החינוך ושום דבר לא זה. אז רק בשביל זה לבד היה כדאי נפילת הממשלה, שמשרד החינוך יוכל לפתוח את הלב.
אגב, בהזדמנות הזו רק לומר שאחת המשימות החשובות בכנסת הבאה זה לנסות ולקחת את כל סוגיית החינוך המיוחד במשרד החינוך ולאגד אותו תחת אגף אחד, כולל החרדים של החינוך המיוחד והחילונים של החינוך המיוחד. אין הבדל בין ילד עם פיגור או ילד אוטיסט, חילוני או חרדי, הכל שם צריך להיות ביחד באותו אגף, עם שוויון מלא, עם תקנון מלא. תתפלא שגם...
אתה יודע, אבי, שבמדינת ישראל כבר הרבה הרבה שנים מקפחים את החינוך החרדי, אבל בחינוך מיוחד, כל מה שהיה נוגע לרווחה, אף פעם לא היה הבדל בין חרדי למישהו אחר. זה היה לשפחה של מדינת ישראל, שבענייני רווחה לא דיברו על חרדים או לא חרדים. בתקופה האחרונה, בממשלה הרעה של השנתיים האחרונות, התחילו לפגוע בחינוך המיוחד, על ימין ועל שמאל.
כן, מוכר שאינו רשמי, הם אומרים. נו, אז מה, אבל זה ילדים מפגרים, ילדים נכים. לא, אבל זה מוכר שאינו רשמי.
כן, תירוצים וחסרים. אולי... אבל יש עוד בעיה שטיפלנו היום והיא מאוד מאוד חשובה.
רמת בית שמש ג' נכון? נכון, נכון, חשוב לדבר על זה. רמת בית שמש ג'
היית מאמין שיש קיבוץ או מושב שיש שם כמה עשרות אנשים שלא מציבים קלפי כי אין שם מקום להציב קלפי?
מה פירוש? כלומר, הייתה תוכנית שברמת בית שמש ג' לא יהיה קלפי?
קיבלתי היום פנייה שברמת בית שמש ג' הודיעו שאין קלפי, כי אין שם מבני ציבור עדיין, וזו שכונה חדשה, והיא לא במפה של הקלפיות.
אבל, שאלה מעניינת שצריך לבדוק, רוב התושבים של רמת בית שמש ג' נכנסו, התאכלסו שם, רק אחרי שכבר נסגר פנקס הבוחרים.
נו, אז מה הבעיה לשים שם קלפי?
לא, אבל רובם לא, הכתובת שלהם לא מופיעה שם, בגלל זה אולי לא שמו שם קלפי.
לא בגלל זה, הבעיה, התירוץ הוא שאין שם מקום, שאין שם מבני ציבור לשים אותם.
הבנתי.
אבל למה אני אומר התירוץ? כי דווקא בית שמש, שהמערכת המשפטית כבר הוכיחה שהיא פסלה כל תוצאה עד שהדמוקרטיה תנצח, ומשה אבוטבול לא יהיה ראש העיר. בסוף לא היה לברירה, והדמוקרטיה לא ניצחה. עכשיו הם רוצים לנצח, שהדמוקרטיה תנצח עוד לפני הבחירות, פשוט לא מציבים קלפי אוקיי. בשכונה כזאת.
רמת בית שמש?
ואנשים יצטרכו לסחוב, רמת בית שמש ג'
מזל כן. שלא קוראים לזה רמת בית שמש אס. אוקיי, הרב אייכלר, תודה רבה לך.
אני מקווה אבל שזה גם ייפטר בעזרת השם, אבל התרגשתי מהבשורה של עמותת מגן הלב, אמרתי...
החינוך המיוחד זה באמת, זה הכי חשוב, אנחנו שמחים לשמוע.
אבל אם לא יהיה לנו קלפי ברמת בית שמש ג' אז נצטרך לחכות עוד כמה שנים.
יש הכוח לאבי וורצמן, ולמזלו, השר שמעליו כבר לא שר, ולכן הוא יכול להזיז עניינים.
בהחלט.
תודה רבה לך.
תודה לך, אבי.
עכשיו אנחנו אל הכלכלה.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות, בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
צבי טסלר, עוברים לפינתך בדקותיים שעוד נותרו, ערב טוב לך.
ערב טוב גם לך, אבי. שתי חברות בישראל הפסידו בחודש האחרון, פחות מחודש, מיליארד ו-700 מיליון שקלים כל אחת. זה לא כסף שהם הפסידו, אלא ירידה בערך של החברה בגלל ירידת המניות. אנחנו מדברים על סלקום ופרטנר בגלל התחרות המאוד מאוד חזקה בשוק הסלולר. והיום שוב מיכאל גולן מגולן טלקום מזעזע את השוק כשהוא מתפונן גם ללקוחות העסקיים עם הצעה של 30 שקלים כולל מע"מ, כולל נדידה, כולל כל השירותים, וזה מוריד עוד יותר את המניות של החברות הללו שיורדות היום ב-10%, כשהחשש הגדול בשוק שהחברות לא תצלחנה להתמודד עם התחרות הכל כך חריפה, ובעתיד הרחוק אולי אפילו לא יצליחו לעמוד בהתחייבויות של החובות שלהם. זה הקולות שנשמעים, אבל חשוב להדגיש, בינתיים גם בחודשים האחרונים, למרות התחרות החריפה בשנה האחרונה, כל הרבעונים הם הציגו, כל החברות הללו הציגו, גם סלקום, גם אורנג', גם פלאפון, רווח נקי חיובי בשורת השורה הסופית, כך שלא צריך לנהוג להם בשלב הזה. אף אחת מהן לא עומדת באמת לפשוט רגל, אבל התחרות העזה מדירה שינה גם מעיניהם. נעשה מבשורה ממש במשפט, רשת מרכולים חדשה נפתחת היום, הסניף הראשון ברעננה, היא תיקרא אחד, היא בבעלות נגיד יצחק מירלשווילי, והרשת הזאת תמכור אך ורק מוצרים או מייבוא מקביל או מיצרנים קטנים. לא יראו שם לא את אוסם, לא את אליט, לא קוקה קולה, לא כל המותגים הגדולים לא יפיעו שם, אלא אך ורק מותגים קטנים, וכך המחירים יהיו זולים. נראה אם הציבור יצביע אמון ויקנה ממותגים קטנים. ועד כאן הפינה הכלכלית לערב זה.
צבי טסלר, תודה לך.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות, בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית, הרבה מאוד תגובות על הדיון בסוגיית חב"ד, צדדים לפה ולשם. אנחנו בלי נדר עוד נעסוק בה, נחזור לסוגיה הזו בהזדמנות אחרת. תודה לחברים באולפן בבני ברק, לצוות, לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, לעורכת אסתי פלד. תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו גם הערב הזה. אם ירצה השם נשוב מחר, עם בשורות טובות ורק ישועות. להתראות, ערב טוב.